רוצה לעשות קצת סדר לפני שנמשיך לפיוט, קצת לדבר על סדר עבודה. חסר אותה? יש לי עוד איזה... לא? לא חסר? אם כן, כאן ניסיתי לעשות קצת סדר, לא יודע כמה אנשים מכירים את החלוקה של העבודה, כן, ביום כיפור. יש גם מי שמכיר יסלח לי על שתי דקות שנשקיע קצת בסידור הדברים בראש, כדי שנדע על מה מדובר. אם כן, בדף הזה שחילקתי, מצד ימין למעלה יש לכם את סדר העבודה הקבוע בכל יום. אתם, יש בזה שיטות שונות. בדבר הזה אני בחרתי איזושהי דרך אחת לצורך העניין. מצד ימין למטה יש את סדר הפייסות שיש בכל יום, עוד מעט נדבר על העניין הזה. זה אחת מנקודות המוקד, נקודות המחלוקת הרבות, יש לנו תמונת שלה, הרבה ראשונים חלקו בנקודה הזאת. ומצד שמאל יש בגדול את סדר העבודה של יום כיפור, כן, מה עובדים יום כיפור. עכשיו, בגדול, אם המצב היה מצב שגרתי, נקרא לזה כתב, אני אסביר למה כוונתי, בעצם היה ביום כיפור רק שלושה שלבים ולא חמישה שלבים. כלומר, בגדול ביום כיפור יש חמישה שלבים, שישה, אם ניקח גם את עבודת הלילה, אבל אם נתעלם עבודת הלילה, ביום כיפור יש חמישה שלבים. כשבגדי זהב נלבשים בשלב א', ג', ה', ובגדי לבן נלבשים בשלב ב' וד'. אוקיי? כלומר, נשתמש באותיות האלו להלן. כן? אם המצב היה מצב שגרתי, תכף אני אסביר למה כוונתי, אז בעצם העבודות היו נעשות באלף, הייתי עושה את כל העבודות של הבוקר שעושים בכל יום, גם ביום כיפור. בהי הייתי עושה את כל העבודות של הערב, כמו שעושים עוד פעם בכל יום. ובגימל, אם זה היה רק שלושה שלבים, הייתי עושה את כל העבודות של יום כיפור. כן? זה היה המצב הנורמלי. אז גם היה לנו הרבה יותר קל לזכור את הדברים, כי היינו כל עבודות של יום כיפור שייכים לשלב של בגדי לבן באמצע, עבודות של הבוקר בבוקר, עבודות של הערב בערב. כל העסק הוא מאוד מאוד פשוט. הבעיה היא שזה לא כך, כי יש איזושהי הלכת משה מסיני, שעוד שנייה ננסה להסביר קצת את העמה, יש הלכת משה מסיני שביום כיפור יש חמש טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים. ותוצאה מכך אני צריך להוסיף כאן משהו. אז מה עשו? כן? הוסיפו עוד איזה בגדי זהב באמצע, וחילקנו את בגדי הלבן לבית ודלת. אוקיי? כלומר, מכאן מתחילה הבעיה. וכיוון שחילקנו את בגדי הזהב, התעקרנו עוד בגדי זהב באמצע, אז נוצרו לנו שתי בעיות. ביחס לבגדי לבן, עוד פעם זה נורא נורא פשוט. בדלת רק מוציאים את הכף והמחתה. אנחנו נסביר את זה במשך. כהן גדול נכנס עם כף ומחתה, צריך להוציא את בעלו ישירו אותה שם כל השנה. אז בדלת צריך הכל נכנסים ומוציאים אותה. גמרנו. שאר עבודות היום נעשות בבית. אז מה שקשור לעבודות היום ביום כיפור, כל העסק מאוד מאוד פשוט. צריך לדבר על סדרת העבודות, מה נעשה בדיוק בבית, אבל כל מה שנעשה בגדי לבן ביום כיפור, אם אני אומר איזה מושג לא ברור, אז תעצרו אותי, כן? כל מה שנעשה בגדי לבן ביום כיפור נעשה בשלב בית, אז העבודה בגדי לבן גם היא מאוד פשוטה לזכירה. אין איתה בעיות. הבעיות... כן. סליחה?
מה קורה בדיוק אם הוא
מתיה
לבן?
אם לא היה הלכה למשה מסיני של חמש טבילות, אז בעצם היה לנו רק בגדי לבן פעם אחת, וכל העסק היה פשוט. פעם זהב בבוקר, פעם זהב בערב, ובאמצע לבן. אבל כיוון שאנחנו מוצאים חמש טבילות ועשרה קידושי ידיים ורגליים, אז אנחנו תוקעים עוד זהב באמצע, כן? כלומר, באמצע בגדי הלבן, ואז קיבלתי חמש סדרות של עבודות, א', ג', ה', זהב, ובית ודלת לבן, ועכשיו אני צריך להתחיל לשבור את הראש, מה עושים בכל אחת? ביחס לבגדי לבן, זה פשוט יחסית. כמו שאמרתי, אם בדלת אני רק מוציא את הכף והמחתה, נשאר לי כל העבודות בבית, אז מאוד קל לזכור את זה. הבעיה הקשה זה מה עושים עם בגדי זהב, כן? כיוון שאמרתי, יש לי עבודות של הבוקר ועבודות של הערב, אבל יש לי כאן שלושה שלבים של בגדי זהב. אז איך אני מחלק את העבודות של הבוקר והערב בין שלושת השלבים האלו, וכאן יש מחלוקות מכאן ועד הודעה חדשה. כן, כלומר, כל אחד מכניס לכאן, מכניס לשם, לא ניכנס לכל המחלוקות האלו, אנחנו ננסה לתת קווים, כי ממילא קשה מאוד לזכור את זה. כן, הפרים והסירים קווים כאן, והכבשים פה, והעין שם, וזה, כל מיני, מתי נעשים הדברים, גם לזה ננסה לתת קווים מנחים, וזה יהיה בסוף של הרדי קל לזכירה, מה שננסה לומר, כי מדובר כאן בקווים מנחים. אוקיי? אז מה עושים? איך אנחנו מחלקים את זה? אז ראשית, באלף לשים כל עבודות הבוקר, זה פשוט, כן? כלומר, זה נשאר. כל עבודות הבוקר השגרתיות נעשות באלף, וזה נשאר כמות שהוא. הבעיה היא, כן, מתחלקת לשתיים. אלף, מה עושים עם קורבנות שנוספים ביום כיפור? זאת אומרת, את כל עבודות השגרתיות של כל יום אני עושה באלף, זה בסדר. אבל יש לי תוספות של יום כיפור. כן? תוספות של פרשת פנחס, התוספות של אחרי מות נעשות בבגדי לבן. עוד פעם, כל הדברים אנחנו נפרט בהמשך, אבל כרגע אני נותן את הסקיצה הכללית של זה. אוקיי? אז כל העבודות של פרשת אחרי מות נעשים בבגדי לבן, אז עוד פעם, אין בעיה עם זה. אבל העבודות של פרשת פנחס, כלומר, יש לי שם קורבנות מוספים בפרשת פנחס, שלא קשורים לקורבנות המוסף של פרשת אחרי מות, יש לי פער עין, שבעה כבשים וסיר חטאת. שהוגדרו בפרשת פנחס. מה אני עושה איתם? כן? אז זו בעיה ראשונה. איך אני מחלק את הדברים הללו? זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה זה עבודות הערב. עבודות הערב נעשות בשלב ג' או בשלב ה'. כן? כלומר, ובין השאר יש כאן כמה שאלות שמתחבאות כאן, עד כמה בעצם העבודה, הוצאת הכף והמחתה זה ממש עבודה. אם זה ממש שלב בעבודה ממש רציני, כן, אז יותר הגיוני לדחות חלק מהעבודות אחרי זה, כי עבודות לבן באמצע, ותגמור בעבודות היום, אחרי. אם אתה אומר שהוצאת קו המחתה זה רק פעולה טכנית, בעצם אפשר היה למצוא פתרונות אחרים לזה, איך להוציא את הקו והמחתה, כן, אני רק בגלל שאני משאיר אותם, אוקיי, אז אם כך אני יכול לעשות את עיקר העבודות היום של הערב, לעשות אותם בשלב ג' ואחרי זה אני אוציא את הקו והמחתה, לא נורא. כן? ואני אשלים את זה כמה עבודות רק כדי שיהיה לי שלב חמישי. אוקיי? זו הבעיה שבעצם ניצבת כשניגשים לסוגיות, איך בעצם מחלקים את העסק הזה, כמו שאמרתי, הבעיה המרכזית היא בשני סוגי הקורבנות הללו. א', קורבנות המוסף, כן? איפה עושים אותם? ונראה של הרבה מאוד שיטות, גם תנאים וגם ראשונים, אז בעצם חילקו את קורבנות המוסף, וזו שאלה כמובן מאוד חשובה, למה? למה חלק מקורבנות המוסף תקעו בשלב א' וחלק תקעו בשלב ג', כן? בשעה שאולי היה, אם היו שואלים אותנו, אם כבר עושים שלושה שלבים של זהב, היינו עושים את זה אישית ככה. בשלב א', כל עבודות הבוקר. בשלב ה', כל עבודות הערב. בשלב ג', כל קורבנות המוסף. זו חלוקה מאוד יפה, מאוד פשוטה. היה הרבה יותר קל לזכור אותה גם בצורה הזאת. אז אם היו שואלים אותנו, היינו בוחרים את זה. מוסף באמת קובע ברכה לעצמו. אז כל קורבנות המוסף שיהיו בשלב ג'. אבל זה לא נעשה בצורה הזאת. ואז השאלה היא, למה זה לא נעשה בצורה הזאת, ואיך באמת זה נעשה. אז כמו שתראו בטבלה, בזה שעשיתי, כן? אז תראו שלמשל בזהב אחד, תראו שיש שם פער בשבעה כבשים. כן? שזה בעצם קורבנות מוסף, שנכנסו משום מה לשלב הראשון. ולא מחכים לשלב השלישי, כן? אם תראו בזהב שלוש, שזה ג', תראו שמה שסעיר חיצוני, כן? שזה סעיר בעצם של המוסף. אז מה עושים איתו? למה הסעיר של המוסף נתקע בשלב ג' והקורבנות האחרים נתקעו בשלב א'? אז על שאלות אלו נצטרך לענות, אוקיי? כאן פרסתי את היריעה, כלומר איזה מבט על, כן, על היריעה, ועוד מילה אחת על הנושא הזה של חמש טבילות ועשרה קידושים, ואחרי זה נוכל להמשיך לקצת יותר פירוט כדי להבין. מאיפה הגיע בעצם החמש טבילות? מה פתאום חמש טבילות? אז בעצם הכל מתחיל, מלבד ההלכה למשה מסיני, מתחיל מבעיה מאוד קשה בפסוקים. מה שיוצא מהפסוקים זה שחסר לכהן גדול מלתחה, וכיוון שכל העם נמצא מסביב וזה לא נעים שהוא יתלבש לעיני העם, אז הוא נכנס לאוהל מועד כדי להתלבש ולהתרחץ. כן? זה מה שבפשטות שקוראים את הפסוקים, וזה מה שיוצא, וכמובן הדבר לחלוטין לא מתקבל על הדעת. כן? אם אנחנו מסתכלים בויקרא בפרק ט"ו, כן, בפסוק כ"ג, כן? כן, פסוק כ"ג, ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם, ורחץ את בשרו במים במקום קדוש, ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו. אז קיצור, אין לו מלתחה, חסר מלתחה בכל המתחם של המשכן, של המקדש, אז הוא לא מצא לו מקום יותר טוב לעשות את זה מאשר בתוך אוהל מועד. כן, קודם כל, אין שם מקווה, אז קצת קשה איך מתרחץ, אבל אולי הביאו לו שם איזה דוד או משהו כזה, כן, שהוא יוכל להתרחץ שם, אז הוא נכנס לאוהל מועד. אם אנחנו שואלים שאלות על שמואל, איך שמואל ישן באוהל מועד, השאלה היא איפה שמואל יושן, כשהוא שומע את כל השם מדבר אליו. האם הוא יושן באוהל מועד, איפה? אבל שואלים על שמואל, איך שמואל יכול לישון באוהל מועד? אז שמואל זה קטן עלינו, כאן כהן גדול מתרחץ באוהל מועד. מתפשט, מתרחץ, וזה, קיצור, העסק הזה לא הולך, זה ברור שזה בלתי אפשרי לחלוטין. יש כאן גם עוד קצת קשיים בפסוקים. גם אם הייתי מקבל שהכהן עושה את זה באוהל מועד, יש עדיין קשיים בפסוקים, כי הוא בא אהרון אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד, שאלה מאיפה הוא בא, כן? אשר לבש בבואו אל הקודש וניחם שם, יש כאן כמה בעיות איך לפרש את זה, כן? ובהמשך, רחץ את בשרו במים במקום קדוש. מה זה גם במקום קדוש? הוא נמצא במקום קדוש. הרי כתוב שהוא בא אהרון אל אוהל מועד, הוא פושט את בגדי הבד באוהל מועד, אז הוא נמצא שם. ואחרי זה הוא לובש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו, אז מה זה ורחץ את בשרו במקום קדוש? צריך להגיד, ורחץ את בשרו במים. אני יודע שהוא במקום קדוש, לא צריך לספר לי שאוהל מועד הוא במקום קדוש. כן? אז יש כאן עוד קשיים נוספים בפסוקים, כן? ומה שנראה לומר כאן, אני לא אריך בדברים האלו כרגע, זה נכון ביחס לכל הפרשה הזאת, שאנחנו חייבים לאמץ את הפתרון של הגרא לפרשה הזאת. הגרא טוען טענה מאוד יסודית ומאוד חשובה, כן? שבעצם יש הבדל בין אהרון הכהן לכהן גדול לדורות. אהרון הכהן יכול היה להיכנס, הרב רואל משתמש הרבה בעיקרון הזה בספר שלו, בפרקי מועדות, שהוא רוצה להסביר את הפרשה, אפשר להחליק אותה, מכמה שינויים, אבל הוא משתמש בעיקרון הזה של הגרא. כן? מה הרעיון? הרעיון שבעצם אהרון יכול להיכנס כל השנה לאוהל מועד. יכול להיכנס כל השנה, אין בעיה. כן? מה שנאמר, כי זה מה שנאמר בתחילת הפרשה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, כן? לא כתוב דווקא ביום כיפור. עכשיו, בסוף הפרשה, הפרשה מוסיפה את העיקרון, דע לך שאת הפעולה הזאת שדיברנו עליה כאן, והייתה לכם בחוקת עולם, בחודש השביעי תענו וכו', ואז הוא חיפר הכהן אשר המשך אותו. זאת אומרת, מה שהארון יכול להיכנס בכל יום בשנה, בעצם חייב כהן גדול שבא תחתיו להיכנס פעם בשנה ביום כיפור. עכשיו, בשעה שהכהן נכנס פעם בשנה ביום כיפור, הוא כבר מנצל את זה לכל מיני דברים. אוקיי? ואז השאלה היא, מה היחס בין עבודת הכהן גדול כל השנה לעבודת אהרון, סליחה, עבודת אהרון כל השנה לעבודת כהן גדול ביום כיפור? כלומר, כל מיני דברים יכולים להשתנות. אם למשל צריך כפרה על עם ישראל ביום כיפור, אם אהרון נכנס באלף בניסן ובבית בניסן, הוא לא צריך לכפר על העם. כן, באלף בניסן ובית בניסן, מה הוא כיפר אתמול? מה פתאום הוא יתאר? הוא מתחשק לו בהתחלה לעשות חודש הפרש, אחרי זה חודשיים הפרש, אחרי זה יום הפרש. ברור שאין טעם לכפרות האלה. הכפרות האלה שייכות ליום כיפור. זאת אומרת שעל כורחנו אנחנו צריכים לשנות את הפרשה ולבוא לנסות להוציא מהפרשה איזה דברים נעשים על ידי אהרון ואיזה דברים נעשים על ידי כהן גדול ביום כיפור, וזה לא זהה. ואז ההלכה כאן מאוד מתאה. יכול להיות שמהדין הבסיסי כשאהרון נכנס באמת אני מקבל רק שלוש עבודות, שלושה חלקים, בגדי לבן, ככניסה. ואולי ביום שכהן גדול נכנס, מותר לכהנים אדיוטות לעבוד. ההלכה הזאת שכהן גדול צריך דווקא זה דווקא ביום כיפור. אנחנו עוד נחזור לזה, לעניין הזה. מתי שביום כיפור, אז פתאום נוספים לנו עוד עבודות, וזה מה שמשבש את כל העניין. כלומר, אז זה מה שהתכוונתי לומר קודם, המצב המקורי. במצב המקורי, היינו אהרון במדבר, יכול להיות שכל הסיפור היה מחולק לשלוש. יש לו בגדי זהב בבוקר, יש לו בגדי זהב בערב, באמצע יש לו בגדי לבן שהוא עושה את עבודות היום. למעשה הוא אולי אפילו בגדי זהב בבוקר ובערב מיותרים, כי יכול להיות שכהנים לוויים אותו עושים את העבודות הללו. מה שכהן גדול צריך לעשות זה רק בגדי לבן, זה הכל. אולי עוד משהו. אוקיי? ביום כיפור פתאום כל העסק משתבש, כי ביום כיפור נכנסים כאן עוד כל מיני דברים, ואז זה משנה את כל התמונה. איזה דברים למשל נכנסים? בוא ניקח למשל את השעירים עם ההגרלה. לוקחים שני שעירים ומגרילים הם. הרי תפקיד השעיר הזה זה לשאת את כל עוונות בני ישראל אל ארץ גזרה, השעיר שמשתלח למדבר. ברור שאין טעם שהשעיר הזה יעשה אם אהרון נכנס סתם לאוהל מועד. זה לא קשור בכלל. למה צריך לקחת את כל חטאי בני ישראל לארץ גזרה? זה מתאים ליום כיפור. היום הזה יכפר עליכם ותעיינכם כל חטאותיכם. זה מתאים ליום כיפור. מה השעיר הזה יש לו לעשות אם אהרון החליט היום להיכנס לאוהל מועד ולדבר עם הקדוש ברוך הוא? אז אין מקום לשעיר הזה. אז למשל, כל העבודה של השעירים עם ההגרלה וכל זה, לכאורה היא לא שייכת בכלל לעבודתו של אהרון. ואני צריך לשלוף אותה, כן, מתוך הפרשה, ולהגיד, לא, זה שייך ליום כיפור. זאת אומרת, יש כאן איזה, במובן מסוים, שיטוט של הגרא, מה שהרב בוער טוען. אני לוקח את העיקרון של הגרא, אבל אני לא אומר את הניסוח שאמרתי מלכתחילה, כל חלקה הראשון של הפרשה מדבר על אהרון, כן, כל השנה. חלקה האחרון של הפרשה אומר לך שביום כיפור צריך לעשות את זה. זה כאילו הגרא המקורי. כן? הרב בוער כאן מתקדם שלב אחד קדימה. הוא אומר, ברגע שנקבל את העיקרון הזה, בואו ננסה לחשוב. יש כאן כל מיני דברים שאין טעם שיעשו על ידי אהרון כל השנה. ואז אני צריך לשלוף אותם מתוך הפרשה, ואז אני מקבל מבנה שונה לחלוטין של הפרשה. אוקיי? גם עם הסבר מדוע הפרשה נכתבה בצורה כל כך מסורבלת. כי בעצם הפרשה מורכבת משני רבדים, משתי הלכות שונות. הלכה של אהרון כל השנה, והלכה של כהן גדול יום כיפור. ושתי ההלכות הללו אינן חופפות זו לזו. כן? עם שינויים שונים. אוקיי? אז זה בהגדרה. ההגדרה כללית, כלומר לסגור את הנושא של סניקת העל, תכף נחזור לפירוט של הדברים. ביחס לפייסות, תכף נדבר על סדר העבודה של היום, אבל יש לנו את הרמה של הפייסות. בכל יום נעשו במקדש ארבעה פייסות. כן? כלומר, כשבכל פייס הגרילו כמה כהנים. סך הכל הייתה כמות גדולה של כהנים, כשהיו במדבר זה הייתה כמות קטנה יותר, כן? אבל כשמגיעים לארץ יש כמות די גדולה של כהנים. ואז השאלה, איזה כהן יעבוד במה? היו כל מיני עבודות מבוקשות, כמו הקטרת הקטורת, שהגמרא אומרת שמעולם לא שנה אדם בה, כי היה ריב גדול מי יעבוד בקטורת. אז בעצם עמדו להגרלה של הקטורת, וכל מי שאי פעם הקטיר קטורת היה מנוע מלהשתתף בהגרלה הזאת. כן, כלומר, אך ורק אנשים שלא הקטירו קטורת. אבל זה היה נכון גם ביחס לעבודות אחרות. נסו לחשוב על כהן שגר במשמרת חפת, כן, צפת, כן, באיזה מקום, במשמרת, אחת מכל ה-24 משמרות. הוא נסחב לירושלים, נזכר, כן? עכשיו, הכהנים בעצם יש להם מילואים שבועיים בשנה. כל בית אב עובד שבועיים בשנה. כלומר, יש מחזור של 24 פעמיים עם כמה הפסקות באמצע של חגים וכך הלאה. אוקיי? עכשיו, הוא נסחב לירושלים. בירושלים, בעצם כל יום עובד בית אב אחר. זאת אומרת, המשמר כולו מחולק לשבעה, שבעה, שישה, יש מקום לדון, כן, חלקים, כן? וכל אב עובד ביום, בית אב עובד ביום אחר. זאת אומרת שבעצם כל כהן עובד יומיים בשנה. כי הוא עובד רק ביום שלו. אם קרה איזה מקרה ופתאום בבית אב היה חסר, אז אפשר היה לקחת לתפוס מילואים מבית אב אחר. אבל בגדול זה לא קרה. זאת אומרת, אז כבר קיבלנו רק יומיים בשנה. אז בית אב, אז כהן בעצם עולה לירושלים, נסחב ימים בדרך, הכל בשביל לעבוד יומיים. ואם ביומיים האלה הוא גם לא יעבוד, אז מה הוא עשה בשביל מה הוא עלה בכלל? כן? אז בגלל זה היה כמובן צורך לחלוקה של העבודה. עכשיו, הפייסות האלו, הגרלות הללו, בהתחלה היו הגרלות הגיוניות, נקרא להם כך, בתחילת הדרך. עשו למשל תחרות מי ישיג בקדש. רצים על הכבש של המזבח, מי שישיג, יש גם היגיון בזה. הראשון שמגיע למזבח הוא זה שיעבוד על המזבח, כי הוא, כן, הוא זכה במצווה, הוא הגיע לראשון, הוא זכה במצווה. והשני, שהגיע אחריו, לא זכה, אז יש בזה גם היגיון. אבל הגיעו ראו שהדבר הזה מביא לידי סכנה, כי פעם אחד מישהו התעצבן, כן, שמישהו השיג אותו ושם לו רגל וכך הלאה, ולא נעים, כן, ושבר את רגלו וכך הלאה, מה בדיוק קרה שם, אבל קיצור, היה סיטואציה לא נעימה, החליטו לעשות הגרלה, כן? כלומר, מציאות של היום, היו מוצאים, נותנים למחשב לעשות העבודה, להוציא כמה מספרים רנדומליים, וזהו. אבל מציאות של אז, אין לי מחשב, איך נעשה את ההגרלה? הם מסובבים, שמים את כל הכהנים בעיגול, במעגל, כן? כלומר, מעגל שמורכב מכמה סיבובים, זאת אומרת, לא שורה אחת. כן, יש כמות גדולה של כהנים, אז יש מעגל, 40 איש, ובכל שורה נניח 10 כהנים, כן, או שורות החיצוניות קצת יותר. עכשיו, מתחילים לעשות כך, כן? מורידים את הכובע מראש של אחד הכהנים, כדי לסמן שבו התחילו, כן? וכהן אחר זורק איזשהו מספר מאוד גבוה, שגדול בהרבה ממספר הכהנים הניצבים. אוקיי? כלומר, הנחה היא שהוא יזרוק איזה מספר אנדומלי, כי הוא לא יכול לחשב כמה בדיוק כהנים יש ואיך העסק הזה יסתובב. כן, כי הוא לא יודע, כשממציאים את המספר, הוא לא יודע מראש של מי יוריד את הכובע. אז הוא יוכל לזרוק מספר, זורק 1,000, כן? ואז הוא לוקחים את הכובע בראש אחד הכהנים, מתחילים להסתובב. כלומר, לספור את הכהנים, להסתובב, עד שהמספר נגמר, המספר נגמר, תופסים את הכהן הזה, וכמה כהנים שאחריו לפי הפייס. כן, עכשיו, איפה הסיכון נמצא כאן? איך הם סופרים את האנשים? אז הם סופרים אצבעות. כן, כל כהן מרים אצבע, ואז סופרים את האצבע, והכל בא במקומו לשלום. מה הבעיה? הבעיה היא שהכהנים בדרך כלל לומדים בקבוצות. באופן טבעי, בית אב, כן, מחוברים, החבר'ה לומדים ביחד, באופן טבעי, והחבר'ה כאלו יודעים לעשות חישובים, ותחשבו על צפיפות די גדולה שיש בסיפור הזה. ואם אני סופר אצבעות ומרימים את היד למעלה, אז יש כל מיני כהנים נחמדים שמוציאים עוד אצבע. כן, או מוציאים אצבע בצורה הזאת, אם זה מאוד צפוף, אתה מראה את החלק העליון, הכהן שמסתכל שם על ראשי האנשים, רואה בעצם, אם הוא בדיוק שם את זה ככה, כן, מעל הראש של הכהן שלפניו, אז יש סיכוי טוב שהכהן שמונה, כן, אז ימנה את זה כשניים. ולמה לא לעשות? זה כיוון שאמרתי שבעצם מסתובבים כמה סיבובים, אז כמה כהנים שטובים בחשבון, די מהר קולטים מה המספר, ואז הם עושים קומונה של הקבוצה שעומדת לידם, אם כמה אנשים ירימו את האצבעות, אז הסיבוב ייגמר יותר מהר, והם יודעים שזה ייפול עליהם. כן, כמובן הם צריכים לקחת בחשבון שהם הרמאים היחידים, כי גם החבר האחרים יעשו, אז יכול להיות שזה לא יעזור. אבל זה הסיכון זה הסיכון שקיים. אז לכן בעצם בשלב זה הגמרא אומרת ששולפים רק אצבע אחת, רק ביד אחת, כלומר שאסור לשלוף. מה? לא, אתה לא אצבעות רחוקות. כן, כדי שלא יקרה. קיצור, נעשו כל מיני שלבים כדי למנוע רמאויות. עד כאן הפיקנטריה, אבל נחזור לצד העקרוני של העניין הזה. הבעיה הקשה היא שמסכת יומא שמתארת את סדר עבודה ביום כיפור, כמו שאמרנו, מתארת את הפייסות שנעשו. עכשיו, כאן מתעוררת כמובן בעיה מאוד מאוד קשה. בהנחה שכהן גדול הוא זה שעובד ביום כיפור במקדש, ואסור לכהן אדיוט לעבוד, אז בעצם שמה אני צריך פייסות? הרי מלא רק כהן גדול עובד, אז בעצם לא צריך פייסות. ולכך יש שתי גישות בראשונים, שתי תשובות שונות בראשונים יש כמה מחלוקות, אבל חילת גישות יש שתי גישות מרכזיות. גישה אחת אומרת, אין החינמי, הפרק הזה הוא פרק מיותר. כיוון שדיברו על סדר העבודה ביום כיפור, כן? אז הביאו כבר את כל הפייסות שקשורים לכל יום, אבל בעצם במסגרת של יום כיפור באמת לא נעשו פייסות, לא נעשו פייסות. כן? זה כיוון אחד של תשובה. כיוון שני של תשובה אומר לא. עדיין זה נכון שכהן גדול עושה את כל העבודות, אבל למרות שכהן גדול עושה את כל העבודות, עדיין בכל פייס יש עדיין קצת מקום לכהן אדיוט. כן? כלומר שעדיין נשארות עבודות כאלו ואחרות לכהן אדיוט, ולכן יש הצדקה לקיים לפחות את חלק מהפייסות. לא את כל הפייסות אולי, אבל לפחות חלק מהפייסות, כמו שכתב ראשון, זו גישתו של הרמב"ן, כן? שמנסה להציע, כן? ואז אתם רואים בכל פייס, כן? הוא מוצא משהו שיש לכהן אדיוט לעשות, שזה לא מוטל על הכהן הגדול.
מה במנורה?
סליחה?
מה במנורה? אתה עבד מרות?
הכתבת מרות, כן, שאלה אם בבוקר או בערב. אז זו השאלה, רגע, תכף נדבר על זה. כן? מי עושה מה? כן? מאיזה נקודה מתחילה המחלוקת הזו של הרמב"ן עם בעל המאור, כן, מתחילת מסכת יומא, רמב"ן גדול, בעל המאור גדול, כלומר שדנים בדיוק בשאלה הזאת. יש כאן בעיה שהיא בעיה מאוד קשה. הבעיה בעצם מחולקת גם היא לכמה חלקים. זאת אומרת, ראשית, יש את העבודות שרשמתי כעבודות של הלילה. גם כשאני אומר שכהן גדול צריך לעשות את כל העבודות ביום כיפור, השאלה היא ממתי מתחיל יום כיפור. אם זוכרים, בזמן קודם דיברנו על השאלה אם הלילה קודם ליום, יום קודם ללילה וכך הלאה, לא נחזור עכשיו לדברים האלו, אבל בהנחה שבמקדש היום קודם ללילה, אז בעצם העבודות של הלילה, כן, את תרומת הדשן והדברים שהם מנויים שם, כן, האם בעצם צריך כהן גדול לעשייתם? אם יום כיפור מתחיל מהבוקר, אז ודאי הדעת נותנת שלא יצלחו כהן גדול לעשייתם, כן, התפקיד של כהן גדול מתחיל מהבוקר. אבל גם אם היום כיפור מתחיל מהלילה, עדיין יש מקום להגיד שלא צריך כהן גדול לעבודות הללו, ואז אני מקבל את הפייס הראשון שבעצם כולו כמעט יכול להתאים אפשר לעשות אותו גם ביום כיפור, כן? משום שהעבודות הללו אפשר להתייחס אליהן בשתי צורות. זה קצת דומה לקריאת שמע, כן? מי שלומד מסכת ברכות, איך אני מבין את ההלכה שצריך לקרוא קריאת שמע פעמיים? אני יכול להבין את זה בשלוש צורות, כן? משהו ממש מוזר, אבל בשלוש צורות, כן? הבנה אחת, לבוא ולהגיד שבתחילת היום ובסוף היום אני צריך לקרוא קריאת שמע, וקריאת שמע עוטפת את היום. הבנה שנייה, שקריאת שמע עוטפת את הלילה, בתחילת הלילה ובסוף הלילה אני צריך לקרוא קריאת שמע. הבנה שלישית אומרת שאני צריך לקרוא קריאת שמע פעם ביום ופעם בלילה. כלומר, קריאת שמע אחת שייכת ליום, קריאת שמע אחת שייכת ללילה, ויש מקום לכל אחת מההבנות הללו, כן? ובאמת לכל אחד מהבנות. אני אתן למשל דוגמה להמחיש איך, מה הנפקמינות שלה, שיש הרבה נפקמינות לתפיסות הללו. למשל, לדעה שסבורה מחלוקת תנאים בעצם, שקריאת שמע קוראים אותה מעלות מי שיקיר, בין תחלת ללבן, עד הנצח חמה. זו הלכה מאוד מאוד מוזרה, כן? למה עד הנצח חמה? אין לנו שום הלכה שקשורה ליום שקשרה רק מעלות השחר או קצת אחריו עד הנצח חמה. כל ההלכות חלות על כל היום. להפך, ההלכות שקשורות ליום, אז בדיעבד אפשר אולי לעשות אותן מעלות השחר, אבל תתחיל עושים אותן אחרי הנצח חמה. אז מאיפה קיבלתי כאן ההלכה כל כך מוזרה שבעצם זה הזמן? אז תשובה אחת סטנדרטית היא לבוא להגיד זה מקומך, וזה הזמן שאנשים קמים, כן? כלומר, ככה זה. עכשיו אתה שואל מה, כל האנשים קמים בדיוק עד הנצח חמה? הם הלכו על פי רוב, כמו בהלכות אחרות של חז"ל, עשו איזה משהו שגרתי, כן, משהו סטטיסטי אמצעי, ואמרו, אוקיי, אנשים בתקופה ההיא קמים בעלות השחר, הולכים לישון בשקיעת החמה, קמים בעלות השחר, כן, או קצת הכוכבים, לא משנה, כן, וזהו, כלומר, זו המציאות, זו אפשרות אחת. אבל נדמה לי שהאפשרות הזאת מכסה על איזשהו עניין הרבה יותר עקרוני, כן? אם אני מבין שקריאת שמע של הבוקר, אסור לשכוח שלא כתוב לקרוא קריאת שמע ביום ובלילה. כתוב ושוח לך ומקומך. אם אני לוקח את הביטויים הללו, הביטוי של ושוח לך ומקומך הוא מתייחס לשינה, כן? כלומר, אתה עוטף את השינה, שאתה הולך לישון ושאתה קם מהשינה. אז בעצם השינה היא נקודת המוקד, לא היום הוא נקודת המוקד, לא העבודה שלך במשך היום היא נקודת המוקד, כן? אלא בעצם השינה, והראיה שהתורה גם מתחילה בשוכבך ובקומך, כן? כלומר, היא מתחילה מהשכיבה כאילו, אז זה לא ראיה חד משמעית כמובן, אז בהחלט נותן מקום לכך. ואז בעצם הטענה היא שקריאת שמע צריכה לעטוף את הלילה, כי ביום אתה עסוק, אתה תמיד יכול לחשוב על הקדוש ברוך הוא, יכול לחשוב על כל מיני דברים, וזה אין לי בעיה. כשאתה הולך לישון ביחס ליום, אז יש לי גם את החלק הראשון של הפסוק. כן? ולך לך בדרך, שרשים לך ביתך, ולך לך בדרך, אוקיי, הנה, זה הדברים שאני עושה ביום. אבל בלילה שאני הולך לישון, כשאדם הולך לישון, אז אין לו איך לחשוב, כן? איך הוא יקדיש את שנתו לקדוש ברוך הוא, איך הוא יאמר שהשינה הזאת בעצם שייכת לקדוש ברוך הוא. אז הוא לוקח את קריאת שמע, כן? מעין יש לי קידוש והבדלה, לקדש שבת בכניסתה ויציאתה. אז אני עוטף את השבת בכניסתה ויציאתה לידי קידוש והבדלה. אותו דבר, אני עוטף את הלילה, כן, בכניסתו ויציאתו. את השינה אני עוטף, יותר נכון, בכניסתה ויציאתה. אם זה נכון, אז אני לא יכול לקרוא קריאת שמע שלב מאוחר ביום. אני פספסתי בעיקר הרעיון. הרעיון הוא להקיף את הלילה או את זמן השינה. יש אפשר לשחק עם ההגדרות הללו. כן, זה כנראה גם זה מחלוקת הנעים. אז, סליחה?
פעם ביום, פעם בלילה, אבל לא בקבוד
שמיים,
בכל
אופן כאילו. אבל למה לדבר מתוך שלושת ההבנות, אתה מבין הבנה אחת, אתה אומר. כי אני אומר עוד פעם, השאלה היא איך אתה מבין מה הצורך בקריאת שמע. כן? כלומר, אם הצורך בתלמוד תורה, קריאת שמע זה הכל עניין של תלמוד תורה וכך הלאה, אוקיי, אני מוכן לקבל את עמדתך. אבל אם המטרה של קבלת עול מלכות שמיים, מי אמר מתי צריך לקבל עול מלכות שמיים? סך הכל אני נותן כאן טיעון הגיוני, שבעצם אתה רוצה, כן, להקיף. למה אנחנו אומרים קריאת שמע למיטה ומודה אני, בבניית בקימה? למה? כי זה בדיוק מה שאתה רוצה לעשות. אז מה, אתה אומר מודה אני, עוד לפני שנותנים ידיים, עוד לפני שזה, אתה רוצה בדיוק לעשות את זה. אז אתה עושה את זה, זה לא שאני ממציא את זה בשביל זה. אז אני אומר רק שהתורה אומרת את מה שאנחנו עושים עם אלה. אתה קורא קריאת שמע סמוך לשינה, ואסור להפסיק בין קריאת שמע לבין השינה, אז אתה אומר קריאת שמע ממש סמוך לשינה, אז כבר אתה רואה את זה, זה לא הלכה של לילה. אם זה הלכה של לילה, למה זה צריך להיות סמוך לשינה? מה הקשר בכלל לשינה? זה לא רק בגלל הברכת המפיל, אבל אתה רואה שהכניסו לשם קריאת שמע, למה הכניסו לשם קריאת שמע? אז יש כל מיני תשובות למה הכניסו, אולי כי קריאת שמע נשמע לא בזמן וכך הלאה, אבל בפועל המנהג כפי שענה, כפי שהתקבל בעם ישראל, יש לזה משמעות, אתה רואה שזה משהו. זאת אומרת, זה סמוך לשינה, אבל אתה אומר משהו שהוא קבלת עול מלכות שמיים, מיד שאתה קם בבוקר. אז הנה. אז מה מפריע לנו לבוא לומר שזה בדיוק מה שהתורה אומרת. מה שאנחנו נוהגים בפועל, זה בדיוק מה שהתורה אומרת. ובהחלט, יש בזה גיליון, כמו שאמרתי, אדם ישן, אז אין עליו עול מלכות שמיים. כן? איך הוא ימחיש, איך הוא יגיד לעצמו, כמובן שזה הנושא המרכזי, איך הוא יגיד לעצמו שגם כשאני ישן, אני בעצם ישן לשם שמיים. אז הנה המילה נורא פשוטה. תגיד קריאת שמע לפני, תגיד קריאת שמע אחרי, והנה אנחנו יודעים שכל השינה שלך עטופה כן בעצם בקבלת עול מלכות שמיים. אוקיי? ויש כל מיני צדדים אחרים לחבר את זה ליום, כן, אם רוצים לומר שזה בתחילת היום ובסוף היום. יש שם, צריך ללמוד את כל הפרשה שם, כמובן, זה עסק מאוד מסובך, כי סך הכל יש שם קושי מאוד גדול. התורה אומרת, מציינת ארבע פעולות. ושיבתך בביתך, הולך לך בדרך ושורך על כולך. חזל לקחו רק שתיים מתוכה. למה לא לקחו את השתיים האחרים? כן? יש לי, למה רק שורך על כולך, אני אומר, זה מצוות עשה דאורייתא, אז למה משיבתך בביתך, הולך לך בדרך, זה לא מצוות עשה דאורייתא, מאיפה החלוקה? מאיפה הלגיטימציה לבוא ולהגיד שאני חולק את הפסוק לשניים, החלק הראשון זה איזה רעיון שתשנן דברי תורה תמיד, כן? אבל הוא לא מצוות עשה, החלק השני זה פתאום מצוות עשה. למה? כן, מה הלגיטימציה הפרשנית לתפיסה כזאת? אז זו בעיה מאוד קשה. כן, מה הסיבה שחזל חלקו את הדברים בצורה הזאת? אוקיי, אבל זה כמובן נושא ללימוד מסכת ברכות, ברכות מעניין אותנו כרגע. אני רק מראה שהתפיסה, שבעצם התפיסה קיימת. אוקיי? קיצורם של דברים, כל זה הבאתי בעצם של תרומת הדשן, סתינו קצת לעניין ההוא. גם תרומת הדשן, אני יכול להתייחס אליה בשתי צורות. כן? אני יכול לומר שתרומת הדשן מסיימת את עבודת היום הקודם. והיום הקודם הקריבו ושמו הרבה דברים על גבי המזבח. אני צריך להכין את המזבח, כן? לקראת עבודת היום הבא. אז להכנה הזאת אני יכול להתייחס לה בשתי צורות. אני יכול לבוא להגיד שזה תחילת עבודות היום הבא. כי אני עכשיו מכין את המזבח לעבודות היום, אז זה תחילת עבודות היום. אני יכול לבוא להגיד, לא, זה סיום עבודות היום הקודם. כל היום הקודם הקטרנו ועשינו דברים לגבי המזבח. אני צריך לסיים את הפעולה הזאת. תרומת הדשן זה בעצם סיום פעולת היום הקודם. אוקיי? ויש המון נפקמינות לשתי התפיסות הללו. כן, האם זה שייך לעבודות היום הקודם או שייך לעבודות היום. למשל, כהן שקידש ידיו ורגליו, כהן צריך לקדש ידיו ורגליו כל יום. בבסיס. הכהן שקידש ידיו לתרומת הדשן, האם הוא צריך לקדש ידיו פעם נוספת, אם הוא קיבל עבודה אחר כך, במשך היום, או זה תחילת עבודת היום בעצם. אז, כן, אז הוא לא צריך לקדש. וככה, יש המון נפקא מינות לשאלות הללו, חלקם יותר מוכרחות, חלקם פחות מוכרחות, אבל בכל אופן, ברור שמבחינה תפיסתית, זו שאלה מאוד, מאוד מהותית, כן, ביחס לעבודות המקדש. והנפקא מינה הראשית לעניינך, זה כמובן שאלה של כהן גדול. זה ברור שאם תרומת הדשן מסיימת את היום הקודם, גם אם יום כיפור מתחיל מהערב, אבל כיוון שהעבודה הזאת במהותה היא סיום עבודת היום, של ערב יום כיפור, אז ודאי שאין מן הדין שכהן גדול יעשה אותה. זאת אומרת, אז גם אם אני סבור, מה שאמרתי, שאם אני סבור שהיום כיפור מתחיל מהבוקר, אז פשוט שעבודות הלילה כהן גדול לא צריך לעשות. אבל גם אם יום כיפור מתחיל מהערב, מסיבות כאלה ואחרות, עדיין, כן, אין מקום שכהן גדול יעשה את עבודות הלילה, כי עבודות הלילה זה סיום עבודות היום הקודם. אוקיי? אז עד כאן כדי להוריד את עבודות הלילה מהמערכת, שזה כמו שאמרתי בגדול, זה הפייס הראשון. ונשארו לנו, בסופו של דבר, שלושה פייסות. דרך אגב, כמו שאתם רואים כאן, חסר כאן את הפייסות של הערב. הרי, הרי יש לי שיקוף, בבוקר ובערב נעשו פחות או יותר אותם עבודות. כמעט. ונעשו אותם עבודות. אז בעצם, איך, מה קורה עם עבודות הערב? מתי התחילו לעבודות הערב? המשנה לא מציינת את זה. היא מציינת רק את הפייסות הללו. ויש כאן כמה אפשרויות, לא פעם, בוא לבוא ולהגיד, שכמו שיש פייס בבוקר, יש גם פייס בערב, המשנה לא תרחה לציין את זה, או לבוא ולהגיד שבפייס של הבוקר זוכים גם הכהנים של הערב. זאת אומרת, במקום שאני אבחר 10 כהנים, מהמקום שבו נגמרה הגרלה, כן, אז אני אבחר 20 כהנים, 10 הראשונים לבוקר, 10 האחרונים לערב. אז יש תשובות ותשובות שונות לשאלה הזאת. בכל אופן לענייננו, אז הפייס הראשון, כן, זה ברור, כן? הפייס השני בעצם מכיל כמה דברים. עוד פעם אני רק עובר עליהם כרגע בגדול, בהמשך אולי מתייחס עליהם טיפה, כן? השחיטה והזריקה וכך הלאה זה קורבנות תמיד של שחר. המנורה ונישון מזבח הפנימי ועלת איברים לכבש, כן? כל זה העבודות השגרתיות של כל יום. ביחס למורה אולי נתייחס אחר כך. אוקיי, זה הפייס השני. מחלוקת מאוד גדולה, זה לידיעה, מחלוקת מאוד גדולה בראשונים, רמב"ם ורייבט, מה נעשה בעצם בבוקר במנורה? כן, מה הפעולה שנעשית בבוקר? כן, כי בבוקר התורה מתייחסת למנורה כהטבת הנרות. השאלה אם הטבת הנרות בבוקר זו רק פעולת הכנה, או זה יותר מפעולת הכנה? אז זה רק לידיעה כללית, מה שנקרא. צריך לדעת, ואתם לכך עבודת הבוקר במנורה משתנה. עלה הפייס השלישי, זה כמו שאמרנו, הקטורת ומחתה, כן, יש כהן שבעצם שעוזר, שהוא מסייע לקטורת, זה כמו זה אולי בהמשך. הפייס הרביעי, העלאת איברים למזבח, זאת אומרת, האיברים שמגיעים למזבח מחולקים בשני שלבים. שלב ראשון מביאים אותם לכבש, ואחרי זה מביאים את זה משם למזבח, כן? וכולל העלאת איברים מאתמול, זה הרמב"ן ממציא את העניין הזה, כי יש לו בעיה. כן, ביום כיפור, מי מעלה את האיברים למזבח, ואם הוא רוצה שכהן אדיוט יוכל לעשות את זה, אז הוא אומר, זה העלאת איברים מאתמול, כן? שמעלים אותם לגבי המזבח, זה כבר עמדה לא פשוטה של הרמב"ן בעניין הזה. אוקיי, אז זה רק כרגע בסקירה למעלה, בואו נסכם לעצמנו. זאת אומרת, אז כל הפייסות האלו זה בא בעצם לפתור את הבעיה של הפרק במסכת יומא, שנדבר על כך שיש פייסות, והשאלה היא למה יש פייסות ביום כיפור, והצחה של כהן גדול עושה את העבודות. עוד הערה אחת ביחס לשאלה הזאת, שגם היא קשורה לרמב"ן ולבעל המאור, איזה עבודות כהן גדול צריך לעשות? מלבד השאלה ממתי מתחיל יום כיפור, נתחבט כאן שאלה נוספת, כן? מה שאני הזכרתי את זה לפני שנה, זו שאלה שעולה בתחומים שונים, הזכרנו את זה ביחס לפסח, אולי גם הזכרתי את יום כיפור בסיטואציה הזאת, כן? האם כשיום כיפור מתלבש על יום רגיל, האם זה משנה את היום הרגיל? כן, זאת אומרת, כשאני מברך ברכת המזון בשבת, אז ברכת המזון של שבת היא שווה בעצם ליום חול רגיל, רק תוספת של רצה. האם ברכת המזון בשבת זה ברכת מזון שונה מאשר ברכת המזון של יום חול? זה נראה אותו דבר, אבל זה בעצם ברכת מזון שונה לחלוטין, או שזה בעצם אותה ברכת מזון של יום חול, רק עם תוספת של רצף. מה? אחת הנפקמינות, אני צריך לחזור. העובדה שבשבת צריך לחזור ובראש חודש לא צריך לחזור, זה מלמד על אופי שונה של שתי התוספות האלו, של יעלה ויבוא מול רצף והחליצן. כלומר, שכאן בעצם כל אופי ברכת המזון הוא שונה. כמו שזה נראה אותו דבר. אני אתן דוגמה מהלכות קודשים שבהם אנחנו עוסקים. מחלוקת גדולה שמתחילה מהגמרות ועוברת לראשונים. כל קורבן נשחט, אבל גם בהמת חולין נשחטת. אז מה תפקיד השחיטה בקורבן? האם תפקיד השחיטה בקורבן זה כמו בהמת חולין? כמו שאני שוחט בהמת חולין, אני שוחט קורבן. אבל זה בדיוק אותה פעולה ואותו דבר והכל אותו דבר. ואו שאני אומר לא, שחיטה בקורבן זה משהו אחר לגמרי. למרות שזה נראה חיצונית כמו פעולת שחיטה תחולין, אבל במהותו זו פעולה שונה. יש גם נפקומת לו שאלה הזאת, למרות שגם הן לא הכרחיות. למשל, האם הסכין חייב להיות כלי שרת? אם זה פעולה כמו פעולת חולין, אז ברור שהסכין לא צריך להיות כלי שרת. אם זה פעולה שהיא פעולה קורבנית מובהקת, יש סיכוי, לא הכרח, אבל יש סיכוי יותר טוב שצריך סכין, צריך כלי שרת, זה מחלוקת בגמרא. כן, האם צריך לשרת, אבל יש עוד ועוד נפקמינות.
אם זה פעולה קורבנית, אז השחיטה לא הייתה
קשרה בזר. סליחה? לא, לא בהכרח. לא בהכרח. יש לנו אפשר ניתוח שקשר בזר, יש לנו שילוח השעיר לעזאזל, שאומנם כהנים נהגו צלצול בעצמם, אבל קשר בזר. לא כל פעולה בקורבן, זו השאלה מאוד מעניינת. כלומר, איזה פעולות נדרשות כהן ואיזה פעולות נדרשות כהן. זאת אומרת, אני לא רוצה להיגרר לעניין הזה, אבל אני רק אתן כותרת לעניין הזה. אילו פעולות דורשות כהנים? האם כל פעולת קורבן דורשת כהן? או יש בעצם הנדרש לכהן מתי שיש איזושהי גישה למזבח? כן, המזבח קודש קודשים וכהנים רק מותר להם לגשת למזבח. אז יכול להיות שהפעולות שקשורות למזבח וההיקף שלהם הם אלו שדורשות קורבן. לא שצריך לכל עבודה בקורבן כהן, בהחלט לא. אבל כמו שהגמרא אומרת, מי קבלה ואילך מצוות כהונה, כן? כי מי קבלה ואילך אני מתחיל להתקרב למזבח, אני כבר מקבל את הדם שיזרק על גבי המזבח וקרא אחר. אז לכן, כן, אלו עבודות שדורשות כהונה. אבל יש גם בהמשך עוד עבודות נוספות שקשרות בזר. הפשט וניתוח של הקורבן קשר בזר, וגם זר עשה את זה בפועל. זאת אומרת, לא כל דבר, למרות שזה ידיעה מקובלת, אבל לא בהכרח היא מדויקת, כן? שכל פעולה קורבנית דורשת כהן, בהחלט לא חייב להיות, כן? גם שאני אומר אותם, גם צריך להיזהר במינוח דורשת כהן, מה פירוש דורשת כהן, כי כמו שאמרתי, שכהן גדול זה מושג שקורך בתוכו כמה מובנים שונים, גם כהן זה מושג שקורך בתוכו כמה מובנים שונים, שגם אותו צריך לברר, למרות ששם זה פחות פשוט, אבל גם זה דורש לימוד. אבל כרגע לא ניכנס לזה. אוקיי, אז בואו נחזור לענייננו. אז זו בעיה כללית, כמו שדיברנו לפני שנה כבר, בהרבה מאוד הלכות. ביום כיפור כמובן השאלה הזאת תופסת מקום מאוד מאוד נרחב, ואחת הנפקמינות המיידיות, וגם היא נתונה במחלוקת בין הראשונים, האם צריך כהן גדול לתמיד של שחר? כיוון שתמיד של שחר קרב כל השנה בדיוק באותה צורה. כן? עכשיו הוא קרב גם ליום כיפור. אז האם אני אומר שתמיד של שחר של יום כיפור זה תמיד של שחר רגיל, ואז לא צריך כהן גדול? אני אומר, לא, זה תמיד של שחר של יום כיפור. נכון שחיצונית, מי שמסתכל רואה זהות לחלוטין בתמיד של שחר של יום כיפור ושל ערב יום כיפור. אז זה נראה אותו דבר. אבל במכינה רעיונית זה לגמרי לא אותו דבר. כן, זה תמיד של שחר של יום כיפור, עם המהות של יום כיפור, ומאלה צריך כהן גדול לעשייתו. אז גם בזה נחלקו הראשונים, וגם עם זה עם השלכות לפייסות ולכל הדברים האחרים. אוקיי? אז עד כאן היה לנו איזושהי סקירה מלמעלה של הדברים, רק עוד מילה אחת ביחס לפיוטים, ואיזה כמה מילים ביחס להסבר העבודות. כן, תעצרו אותי אותם דברים שמוכרים או לא מוכרים. כן, בעניין הזה. חלק מהצרות הצרות שיש בפיוטים השונים, אני הזכרתי את זה קצת בפעם שעברה, היא הניסיון להתאים את הפיוטים להלכה. כן, אני מדגיש את העניין הזה. בעיקר הסיבה שבוחרים פיוט כזה ופיוט אחר, בישיבה מה שאומרים עכשיו המצקוח, זה בגלל ההתאמה יותר, ההתאמה המדויקת שלו יותר להלכה הבבלית לפחות. כן, הפיוט הזה. ואתם תראו, חלק מהפיוטים מזכירים פייסות, חלק מהפיוטים לא מזכירים פייסות, כן, בדיוק מאותה סיבה, כי שאלה אם נהגו פייסות ביום כיפור או לא נהגו. וכך הלאה, זאת אומרת שעוברים על בדף שדפים שחילקתי בפעם שעברה, כן, שרואים את ההבדלים ביניהם, אז זו נקודה שמאוד עולה, זאת אומרת ההבדלים השונים בין העבודות, מה נעשה, איפה ומתי. אוקיי, בואו אני אעבור מהר על העבודות, אלה כן מרגישים שיודעים מה נעשה בכל דבר, זאת אומרת רוצים שנדלג על הסקירה הזאת. אוקיי, תרומת הדשן, אם פרט מסוים ידוע אז תעצרו אותי, פשוט חבל על זה. תרומת הדשן, כמו שאמרתי, מצטבר אפר על גבי המזבח מהעבודות של היום הקודם. בכל בוקר בעצם כהן לוקח חלק מהדשן, מרים אותו, כן, ומוציאים את זה בשלב ראשון. טוב, יש שם כמה אופציות, בקיצור מרימים איזשהו חלק מהאפר של גבי המזבח, ובשלב ראשון לפחות מניחים אותו, מניחים אותו ליד וליד הכבש באיזשהו מקום, ואז שאלה מה נעשה עם העסק הזה. אני אומר את זה בגדול, אני צריך לפרט כאן את העניין הזה. אוקיי? זה תרומת הדשן. המעניין בביטוי הזה זה שקוראים זה תרומה. כן? זאת אומרת, השאלה אם תרומה כאן זה רק קשור למילה הרמה, שזה פעולה טכנית, אתה לוקח חלק. או שיש לזה כאן בכל זאת איזשהו מובן של תרומה. כלומר, איזה משהו שנלקח, שיש לו חשיבות, זה לא סתם איזה פעולה סמלית של לקחת חלק מהאפר שיש על גבי המזבח, אלא יש בזה איזה משהו יותר עקרוני. וצ'אר האפר פשוט מנקי מהמזבח. ולאחר תרומת הדשן מצטבר די כמות די גדולה של אפר על גבי המזבח, אז צ'אר האפר מנקי, מוצאים את זה לחוץ, ומוכרים אותו חלקו, שיש בו מילה, אין בו מילה, אבל זה המצב. אוקיי. מה שאני כותב שם מכאן הבאי יכניס, הבאי אבא מסדר סדר מערכה, כן, משמי בגמרא, מי שנמצא, כן, בתפילה, בקטע שכולם מדלגים, כן, שאלה מבני הישיבות מדלגים, אז יש דיונים בהלכה, האם כן לדלג, לא לדלג, להגיד את זה, לא להגיד את זה, כן, כאשר כתחילה ברור שצריך להגיד את זה, מדים שם מפרים שפתנו, מדים כמה דברים, אבל מבני הישיבות משום מה, חושבים שתפילה מתחילה מהודו או להשתבח, כן, בסדר, אוקיי. הלאה, מערכה הגדולה. יש כמה מערכות על גבי המזבח. קודם כל צריך לדעת, המזבח הוא שטח ענק. זאת אומרת, אנחנו חושבים על מזבח, חושבים על משהו כזה, או אני יודע מה, קצת יותר גדול, אז לא. המזבח הוא 16 מטר על 16 מטר. כן? תחשבו על שטח כזה, זאת אומרת, יש מקום על המזבח. כן, קבלו על פי שניים מגודל החדר, לא יודע מה הרוחב שלו, כן, לא בטוח שיש לו אפילו 8 מטרים, כן, אבל נניח שיש לו 8 מטרים לחדר הזה, זה פי שניים מגודל החדר הזה, כן, לאורך ולרוחב, כן, זה חתיכת שטח, כן, פשוט שזה יושב בראש, שאומרים שיש כמה מערכות על גבי המזבח, יש לנו רושם שהכהנים הלכו ככה ולא היה להם מקום לזוז וזה, יש המקום, אין בעיה.
כמו עושים באמצע,
מה? סליחה?
הולכת על הכל כאילו שחם באמצע, כאילו...
לא, לא, יש מערכות שונות ואפשר לעבור ביניהן, כי צריך להגיע לפה, צריך להגיע לשם. זאת אומרת, השטח לא... בהחלט יש שם שטח גדול. על המזבח נעשו כמה מערכות, יש מחלוקת תנאים, כמה מערכות היו על גבי המזבח. כשהשאלה היא עד כמה לכל תפקיד ותפקיד שמשתמשים באש מעל גבי המזבח, יש לו מערכה נפרדת, אם אני מנסח את המחלוקת בגדול. אז יש מערכה שתפקידה, כן, לקיום האש. יש אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, אבל צריך שתהיה מערכה של אש. יש מערכה שתפקידה לשרוף את הקורבנות. יש מערכה שתפקידה לקטורת. כן, כלומר לקחת אש שממנה חוטים אש כל יום ומכניסים למזבח הקטורת וכך הלאה וכך הלאה. אז יש, כן, יש כמה מערכות, כן, שעליהן מדובר כאן. הגזרי עצים בעצם יש, זה עוד פעם לא לגמרי ברור מהכתובים, זה ברור שבמסורת התקבע ויש לנו על זה במגילת תענית ועוד מקומות, כלומר שכל יום בעצם כדי לקיים מצוות עברת אש על גבי המזבח מעלים שני גזרי עצים על גבי המזבח ושורפים אותם, זה הבסיס של הקיום. אחרי זה שאר העצים ששמים על גבי המזבח זה לפי הצורך, יש יותר קורבנות צריך יותר עצים, יש פחות צריך פחות, אבל שני גזרי עצים זה הקיום של המצווה. כן, צריך ללמוד את הפרשה, תראו שם בפרשה בתחילת ויקרא משמע שיש דין נפרד של עצים ואש, כן, נעברתי את זה פעם איזשהו שיעור על העניין הזה, לא ניכנס לזה עכשיו. הנפקא מינה כמובן המאוד גדולה היא, כל מי שחושב, אני אומר את זה מהצד, כל מי שחושב על כמויות הקורבנות שקרבות, מוזמנים לעשות את החישוב, מבין שאין שום דרך בעולם שהעסק הזה יעבוד. כן? תחשבו על עם ישראל שנניח לצורך העניין 10 מיליון איש. בהנחה שכל אחד מעם ישראל בימי חייו מביא 2 קורבנות. עכשיו זה נשמע מספר מאוד מאוד נמוך, ולא רק בשביל העובדה שכשהוא נולד כבר מביאים עליו קורבן. כן? אמא צריכה להביא קורבן. אבל באמת זה מספר שהוא ממש מינימום שבמינימום. אז בהנחה שכל אדם חי לצורך העניין 100 שנה, כן? עוד פעם ניקח כאן את המקסימום. כן, לצורך העניין, אתם מוזמנים לעשות את החשבון, יש לי כאן 20 מיליון קורבנות למשך 100 שנה. כן, תחלקו את זה, כמות קורבנות לכל יום, מקבלים כאן כמות פנטסטית. כן, שבאופן נורמלי, כן, זה פשוט אי אפשר. כל מי שאי פעם ניסה לעשות מנגל, כן, וראה איזה כמות גחלים צריכה בשביל איזה סטייק וחצי, כן, מה?
לא צריך להתרמס לו כך, סוגם
אותה. אבל לשרוף, זה לא פשוט לשרוף. זה לא, זה, זה לא כל כך מהר, גם במנגל, יש כאלה שמצליחים יפה בעניין, אבל בכל אופן, זה לא פשוט לשרוף, כן? צריך כמות של אש, זה כל מי שראה מדורת ל"ג בעומר, כולנו היינו שם, כן? כמה זמן מחזיקה המדורה? אוספים עצים חודשים על חודשים, והעסק צ'יק שקולך, אחרי זה נשאר הרמה של גחלים, אחרי חצי שעה שעה נשארת הרמה של גחלים. כן, שמתאימה יותר, היא לא בדיוק מצליחה לשרוף. אתם צריכים, נסו לחשוב על זה. שור, פר, שמכירים אותו, זה 500 קילו. אחד. כבש זה 10 קילו. כן? אז זה לגמרי לא פשוט, העסק הזה הוא לא פשוט. קיצור, אז איך אפשר להתמודד עם העניין הזה? התמודדות אחת שאשם שמיים זה תשובה אחת. סליחה? נכון. תיקח את האימורים, אתה מוזמן, השם תעשה את החישובים. כן, עולה, גם כשאמרתי שני קורבנות זה שתי עולות. יש עולה טרייה, אדם שמגיע פעם זה, צריך להביא עולה טרייה, כבר קיבלתי קורבן עולה אחד. כן, אני לא מדבר כבר על עידות ועל פה ועכשיו. אני אמרתי מספר אפסי, שאמרתי 2, זה באמת מספר אפסי. כן, המספר הסביר.
אבל זה לא היה
600,000, אולי תהיה הגבלה. מה?
אבל זה לא היה,
זאת אומרת,
לא היה
10 מיליון. קודם כל, הוא לא בתקופות שונות, הוא לא היה לגמרי רחוק. בית
המקדש,
כן, כן, ארץ ישראל בתפוצות וזה, לא, היו מספרים, בהחלט היו מספרים. כן, מספרים ניכרים. עוד פעם, יש מחלוקות כמה היו בהחלט מספרים ניכרים. אני מדבר על היום, יש לנו בעיה קשה עם זה. איך העסק, מהרה יבנה מקדש, איך מתמודדים עם זה? סליחה? אז זה השאלה של לברר בגת, אז פשוט דיברנו על העצים, אז זה השאלה אם אפשר או לא. כן, אז זה הפסוקים כאן, והזכרתי זה אז בעקבות השיעור שהעברתי. כל אופן ענייננו, יש כאן עריכה במפורש שנר, ונתנו בני אהרון לכהן אל שם מזבח, וערכו עצים על האש. אז יש לי כאן מצווה, זה השני גזרי עצים, זה מצווה לערוך עצים על האש, וזה לא קשור לקורבן.
זה כמו שאתה אומרת, גזרי עצים זה סימבולי,
זה ודאי סימבולי, ודאי. לא, לא, אמרתי, יש עצים נוספים לפי הצורך, אבל המצווה, לקיים את המצווה, צריך כל יום שני גזרי עצים, והיו אנשים שונים שהתנדבו, שהביאו את שני העצים הללו, והיו משפחות שזה כבר היה להם חזקה ליום הזה, והם היה להם יום חג ביום שהביאו את שני גזרי עצים שלהם, זאת אומרת, הייתה מסורת שלמה שקשורה לשני גזרי עצים הללו. כן? כשעלו בהתחלה מהגולה היה חסר, ואז משפחות התנדבו והתחילו לשמר בידם את הזכות הזאת שהם התנדבו בזמנו בבניין בית שני, הם נדבו את העצים כי היה חסר כסף, היה חסר זה, והם המשיכו עם הזכות הזאת בהמשך. כן, קיצור, גזרי עצים היה סיפור, כן? עשו מזה עצים, כן? זה היה באמת יום חגיגה וכך הלאה, כן, לעניין הזה. הרי חלק מהחג של ט"ו באב נובע מגזרי העצים. מאותו יום מפסיקים לאסוף עצים למערכה, כי העצים מתחילים כבר פחות להיות יבשים, יותר מטולאים וכך הלאה, ואז ט"ו באב אוספים את העצים. הלאה, לשחיטת התמיד, פתיחת השער, כדי לשחוט את קורבן התמיד חייבים שהשער המקדש יהיה פתוח, צריך להרחיב בעניין למה, כן, צריך להיות קשר בין הקורבנות לתוך ההיכל, כי המקדש בעצם מורכב בשני חלקים שונים לגמרי. כן? לפחות שניים, יש יותר, לפחות שניים. יש לי את החצר, שזה המקום של בני ישראל, ויש לי את המשכן, שזה משכנו של הקדוש ברוך הוא. ועם ישראל שמביא את הקורבן צריך להיות קשור למקום משכנו של הקדוש ברוך הוא. ולכן השער חייב להיות פתוח. כי אחרת אתה מקריב קורבנות כביכול בלי הקדוש ברוך הוא. אז פותחים את השער, כן, והשער הזה היה לו חריקה ששמעו אותה לרחוק. כן, כפי שמתאר את הגמרא, אני חושב שבכוונה לא רצו לשמן את זה, כן, שישמעו את זה, ואז שוחטים את התמיד. ואחר שחיטת תמיד יש דישון מזבח הפנימי, בדומה לדישון מזבח החיצון, מזבח הפנימי שמקטינו עליו את הכתובת, ואחרי זה זורקים את הדם, כן, על גבי המזבח, דם של תמיד. אחרי זה יש לי טיפול במנורה. את המנורה חילקו לשני חלקים, את הטבת הנרות במנורה מכל מיני סיבות, כשהמגמה המרכזית היא קודם כל לחלק אותה לשני חלקים. וזה ברור מהגמרא, רק יש מחלוקת, כן, נתונים כאן מחלוקת בין הרמב״ם והבעיה, לא פייר, אבל פחות או יותר, זו המחלוקת. איך אני מבדיל בין חמש הנרות ושני הנרות? כן? איך אני מבדיל ביניהם? כן? ואז הרעיון הוא להבדיל ביניהם, לא שלא יהיו מחוברים ביחד, לחלק את הדלקת הנרות לשניים. במה אתה מחלק זה פחות חשוב. ואם בעלת הקטורת או בדם התמיד, הסיבה שאני מחלק את הדלקת הנרות לשניים, כי משום שבעצם במנורה יש שני תפקידים. צריך שיהיה, אני אומר שהזכרתי את זה כבר, שצריך שיהיה נרות במנורה, כי מנורה צריכה נרות, בלי נרות, זה לא מנורה. אז צריך להדליק נרות כדי שיהיה לי מנורה. זה הלכה א', יש לי הלכה ב' של נר תמיד. נר תמיד לא קשור למנורה, אני צריך שיהיה נר תמיד, הוא יכול להיות בלי מנורה. ושני הקיומים הללו מתחברים במנורה. ולכן אני מחלק את זה לשניים, כדי שיהיה לי, ככה הגמרא אומרת, כדי שיהיה לי נר מערבי, אני צריך שיהיה לי עוד נר אחד. זה השני נרות שמייצגים את נר התמיד. וחמשת הנרות, זה בעצם הדלקה נפרדת. כלומר, שני קיומים נפרדים בהדלקת המנורה. אוקיי, שלב הבא זה העלאת הקטורת, אני לא אתאר עכשיו את תהליך איך מגדירים את הקטורת, כן, נראה, אולי נגיע לזה בהמשך, למרות שזה שונה קצת. העלאת האיברים, כן, טיפול באיברים של קורבן תמיד של שחר, אחרי זה מנחה, מנחות, כן, מנחות וחביתים שקרבים, כלומר, מנחות ונסחים, כל קורבן עולה מלווה לנסחים, אחרי מפרשת שלח לך. אז כל קורבן עולם מנווה בנסחים שהם שמן ויין, כן? זה הנסחים, חביתים, זה קורבן מיוחד ששייך לכהן גדול. כהן גדול מקריב כל יום קורבן חביתים, זה ג'וב של הכהן הגדול. לאו דווקא שהוא עושה אותו אישית, אבל זה מוטל עליו כספית לפחות, כן? לאחר מכן מקריבים מוספים ביום שיש קורבן מוסף, שבתות, בשבע נשים וכך הלאה. בשבת מקטירים את המזכים של לחם הפנים. לחם הפנים לא קרב על גבי המזבח, אבל יש לו בזיחי לבונה שהם קרבים, שהם קרבים, אז אחרי המוספים מטפלים לבזיחים של לחם הפנים בשבת.
מה זה בדיוק?
זה כלי קטן שמכיל קטורת, מכיל לבונה בעצם, כן? שמכיל, שמלווה, ששמים אותו על שולחן לחם הפנים, הוא נמצא שם כל השבוע. בשבת כשמורידים את לחם הפנים, מורידים גם את הבזיחים ומטפלים בהם, כשלחם הפנים מתחלק בעצם בין הכהנים. כן? לחם הפנים מחולק בחלוקה לא שווה, שבעה לחמים למשמרת אחד, את הכנסת, וחמישה לחמים למשמרת שיוצאת. כן? מחלקים את הלחמים, ואז תמיד של בין הארבעים, שפחות או יותר חוזר על סדר העבודות של הבוקר, כן? זה לא רק תמיד, זה כמובן כל סדר העבודות של הערב. כפי שאמרתי, נפקא מינה כמעט היחידה בין הבוקר והערב, או בעצם אולי שתיים, שלא שכחתי, זה שני דברים. יש קורבנות המוסף וכל זה שקרבים רק פעם אחת, אבל בגדול עבודות הבוקר והערב הקלאסיות, הנפקמין המרכזית היא הטבת הנרות. כי בערב ודאי מדליקים את הנרות. בבוקר אולי לא מדליקים אותם, רק מטילים אותם, לא מכינים אותם. לצורך עבודה זה תלוי במחלוקת הראשונים שציינתי קודם. טוב, עד כאן עברנו ככה ממש במהירות על העבודות השונות הסטנדרטיות שנעשות במקדש, כן, פעם הבאה בעזרת השם נמשיך בפיוט, כן, רגע, פעם הבאה בעצם זה בשנה הבאה כבר. יום שלישי, אוקיי, אז לא, אז זה השנה הזאת עדיין, אוקיי. אז הפעם הבאה בעזרת השם נדבר על נמשיך בפיוט, ובהקבלה, תזכרו, אם התקדמו את הפיוט, נדבר על הסדר עבודות שמחולה כאן, וקצת מתייחס ל... איזה עבודות נעשים בכל אחד משלבי העבודה, כי זה בסופו של דבר הדבר שחשוב לזכור ביחס ליום כיפור, כי זה בעצם מה שאנחנו קוראים בפיוטים, מה נעשה, איפה, ואותם ננסה לתאר בהמשך. תראה שישמרו את זה.